אוצרות פנימיים, עמוד 36. כן, יש שם דפים. אז ראינו שידיעה והבנת המצב או המועקה שבה אנחנו נמצאים היא גורמת להקלה. וכבר דיברו בזה רבות ש... עיקר הפחד והמועקה הוא, היא נוצרת תוצאה מאי ידיעה, כן? אבל הידיעה היא מאוד משחררת. כשאדם יודע מה בעצם עובר עליו, מה קורה לו, זה כשלעצמו גורם לאדם שחרור מכוח המדמה, התעסקות יותר מציאותית עם הבעיה שיש לו, הכרת הדבר לסיבותיו, אם יש מועקה, לדעת ממה היא נגרמה, כן? ועל ידי כך בעצם לאפשר לעצמנו גם לתקן את זה, לשוב לאחור ולבדוק את הסיבות. כל זה דבר שגורם להרבה הרבה מאוד הקלה, וזה ראינו דרך הסיפור יפה עם אותו מורה כיתה ו' בשם נועם, שבעצם באמצעות אשתו, בעזרת אשתו, זיהה שהמועקה שיש לו היא תוצאה של שיחת הבוקר שהייתה לו עם אמו, דבר שגרם לו למועקה. לפי דעתו, היא פגעה בו קצת אימא, היא נגעה לו בנקודה רגישה וחלשה, והדבר הזה גרם לו לסערת נפש שהשפיעה מאוד על יכולת הריכוז שלו בשיעור, הרגשה טובה. אבל עצם הידיעה הזו של עצמה, היא כבר הוציאה אותו למרחב אחר, מרחב של עבודה, קודם כל הכרה מציאותית, אבל גם אפשרות של עבודה לדבר וכן הלאה. כן? אז הסברנו מדוע מושגת הקלה על ידי הידיעה. ברוך אתה, אדוני, לכל עולם שהכל נורא. אנחנו עמוד 37 בתרגול. אמרנו שהתרגולים הולכים פה יד ביד עם ההסברות והחלק התיאורטי, המחשבתי, במטרה לגזור בעצם מכל מרחב תיאורטי, לגזור ממנו הלכה למעשה. או אפשרות ליישם את הדברים בחיים. זה תפקידם של התרגולים. התרגול הוא מתיימר לקחת איזשהו רעיון, איזשהו כיוון מחשבה, ולתת לו, בעצם לבוש מעשי, תרגולי, פרקטי, כדי שאדם יוכל, כן? הייתי אומר, לאפשר לעצמו, אדם יוכל לאפשר לעצמו לקיים את הדברים, לחיות את הדברים שאותם הוא לומד. זה דבר מאוד חשוב, כי ההורדה הזו מלימוד עיוני למעשה היא לא קלה. דרך התרגול, תרגילן בתורתך, זה דבר שהוא קל יותר. אנחנו פה נפגשים בדוגמה מעשית לעניין. תרגול. ננסה לחשוב על נושא שמטריד אותנו או מעיק עלינו, אני מניח שיש לו מעט כאילו, כן, בלבד שנהיה כנים עם עצמנו, כן, ונודה בכך שיש משהו שמעיק עלינו, ולא נאלחש, לא נאלחש את המקומות הכואבים, אלא נודה בכך שמשהו מעיק עלינו. גם לא נזרוק את המועקה על אחרים, כי אז אנחנו לא נודה שאכן הבעיה אצלנו. יש כל מיני סיבות למה אנשים לא מבחינים במועקה שלהם, כן? או שמאלחשים אותה בעקבות כל מיני צורות של מילוי חסכים, לא נותנים למועקה, הייתי אומר, לעמוד מול העיניים, מול הפנים. על ידי זה שעוסקים באיזו פעולה מפיגה, מפיגת מועקה. כלומר, לא פותרים את המועקה בשורש, אלא עושים איזו פעולה שהיא בעצם אמורה להסיח את הדעת מן המועקה עצמה. התרבות העכשווית היא אלופה בזה, פשוט אלופה בזה, כן? להסיח את הדעת ולסלק מסדר היום את המועקות. היינו יכולים להתקדם הרבה מאוד אם היינו יותר כנים ויותר גלויים כלפי המועקות שלנו. אבל מועקה זה דבר כבר שאמרנו שדבר לא נוח, ומטבע הדברים, האדם יעשה מאמץ כדי להתעלם, או כדי להסיח דעת, או כדי להלחש את המועקות. אבל מכיוון שאנחנו עוסקים במודעות, אין מקום לפעולות ההסחה וההתעלמות האלו. אין מקום לזה. אנחנו חייבים להיות כנים ולעמוד מול המועקות. לכן, התרגיל הוא פשוט. ננסה לחשוב נושא שמטריד אותנו ומעיק עלינו. כן? שוב, כדי לדעת מה זה דבר שמעיק עליה, אנחנו צריכים לראות שאותה מועקה היא אכן פוגעת, פוגמת, מחבלת, כן? מעכבת את זרימת החיים באיזשהו מובן. כן? מועקה שגורמת לחוסר ריכוז בלימוד, מועקה שגורמת אפילו לתרדעת כדי כך שאפילו אדם, אני יודע מה, לא מתקשה אפילו להתרכז בעבודה שלו, ודאי מתקשה לישון, וכן הלאה וכן הלאה. מועקה בסדר גודל כזה, שהיא מפריעה את שטיפת החיים, את זרימת החיים הבריאה. זה מועקה שכבר ראויה, כן? או צריכה תשומת לב. זה נו? כן, אחד מנהל. מה רוצה לשאול? כן. הסחת הדעת היא טובה. הסחת הדעת ממועקה יש לה מקום רק אם המועקה מפריעה למלא תפקיד חיוני, למשל כמו נועם, שהוא לא יכול לתת למועקה להפריע לו מהלך לימוד. יש לו כיתה של 40 ילד, לא יודע כמה יש היום בכיתה, 35, 20, 30, הוא צריך עכשיו ללמד, שזה לא ייתכן שעכשיו הוא, כן ילדים, אחד ועוד אחד שווה, המורה, רד אלינו, כן, שתיים, לא יכול, זה הוא צריך ללמד. אבל בתנאי שאחרי זה אנחנו נשוב לעסוק בעניין הזה. זה הכוונה. לא, אני דיברתי על שכר מסוג אחר. לא דיברתי על שכר. דיברתי על שכר. מה שלא... לא, די. השכות כאלה הן חיוניות והכרחיות אפילו, הייתי אומר. אסור, אסור להתעסק עם המועקות האלה בשעה שאתה צריך חייב להכריני. אסור. זה אתה צריך לעשות בתוך המרחב הפרטי שלך. שעות הפנאי שלך. רגע שאתה עובד, אתה יכול לפתוח נושא לפני תלמידים, אתה רוצה לא להתעלם מועקה שלך, אתה יכול להגיד תלמידים, תראו תלמידים, היום באופן מיוחד, כמו אותו מורה שנכנס לכיתה פעם ראשונה בשנה, זה היה מורה חדש, נכנס לכיתה. שיעור ראשון, היה לו טיק, ג'יימס בונד, והוא נכנס וצ'ק, לא הכיר את הכיתה, אז הוא נתקל באיזשהו נישה כזו קטנה במדרגה. הוא נפל, כל הטיק נפתח, נפתח המנעול, התפזר הכל. הכיתה... צוחקים ונבוכים, צוחקים ונבוכים. כן, כיתה שם, 25 תלמידים, כולם, צוחקים ונבוכים. ואז הוא לא התבלבל. הוא אסף את הדברים מתוך התיק, סגר יפה את התיק, החזיק אותו ביד, צעד שני צעדים לכיסא, התיישב ואמר, השיעור הראשון שאני רוצה ללמד אתכם. כשנופלים, צריכים לדעת לקום. הוא דיבר על המועקה שלו, אבל הוא דיבר עליו בצורה כזאת. לפעמים אדם יכול לפתוח, יכול לפתוח אם אתם תראו רבותיי, אני רוצה היום באופן, סגורו את הספרים, סגורו את הספרים. אני רוצה לדבר איתכם עם משהו, כן, אולי קצת טיפה אישי, ואני מניח שכל אחד מכם יתמודד עם זה, כן. אני רוצה להגיד, ואת יודעים מה, באופן קצת עקיף, זה קשור אפילו לנושא השיעור שלנו היום, כן, אנחנו אמורים לדבר על כמה, כן, באופן קצת עקיף, אבל דרשו לי, כן, אנחנו הרי מכירים היטב, נכון, כבר שנה אנחנו ביחד וזה, כן, אתם, אז בואו, מותר לספר לכם משהו אישי? רוצים לשמוע משהו אישי? כן, המורה, כן, המורה, כן, המורה. תחיל לספר, בסדר, יכול לפתר, יש מצבים ש... כן, זה לא דבר שהוא עוזר לנו, לפחות לא לי. אז זה אם אדם מרגיש שהוא לא יכול ממש לעבור לסדר היום, יהיה המועקה שלו, הוא חייב לשתף, לדבר על כך. זה יכול להפוך את זה לנושא נלמד, כן? או עכשיו אני אכנס לתא וידוי בליד כל התלמידים. זה לא שייך, זה לא ראוי, כן? על זה נאמר אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה. מי שמסתיר חטאה, אשרי מי שמסתיר חטאה, לא להתחיל לבטא את זה בצורה יותר מדי זה. לפני זה, זה יכול להביך, כן? אבל סך דעת במובן הגורף, כן? זה אסור, זה אסור. ננסה לחשוב לנושא שמטריד אותנו, או מעיק עלינו, אתם רואים? כן? מטריד ומעיק, כן? כמו מעיק, כן? כמו מעיק זה מקופף אותנו. מטריד זה תורדני. כן? אבל שני המקרים, גם מעיק וגם מטריד, זה דבר שהוא כבר מפריע לנו, יכול להפריע לנו לחיות את החיים כסדרם, מטריד או מעיק. מהו אותו נושא? כן? אתם רואים? לא להסתפק בהרגשה עצמה, אלא להגדיר את הנושא, אתם רואים? כי המועקה הרבה פעמים אדם מסתפק בעצם ההרגשה. לא, אין להסתפק בעצם ההרגשה, אלא צריכים להכניס את זה להגדרה. מהו אותו נושא? לדייק עד כמה שאפשר. כן? שלא יהיה דבקויות, שלא יהיה... ערבוב פרשיות, מה שנקרא. זאת אומרת, אני צריך לדייק עד כמה שאפשר. הנושא שמטריד אותי, כמו שראינו בסיפור הנועם, הנושא שמטריד אותי זה שיחת הבוקר עם אמא, נקודה. כן? ולדאוג עד כמה שאפשר שהנושא הזה לא ידבק עם דברים אחרים שהם לא עיקריים, הם שוליים, הם צדדיים, הם לא גורמי המחלה, הם לא גורמי המועקה. כמה שיותר לדייק. מהו אותו נושא? מה הליבה? מהו? איפה זה מתרחש? באיזה שדה זה מתרחש? המועקה הזאת, כן? בשיח שבין... זה יכול להיות שהם אנשים בצד, כן? באותו שיח שלי עם אמא. היו אנשים בצד. עכשיו, יש להם איזה משקל לגבי האירוע, אבל אני לא יכול לתת להם משקל דומיננטי מדי, כי הם היו תפאורה. הם היו שם, זה נכון, אפילו מישהו אמר חצי משפט בזמן שדיברתי עם אמא, אבל זה לא הגורם, כן? כמובן, ניחול, כן? ניחול, אולי אפילו צריך להחליט באיזה מידה אותו גורם חיצוני תרם למועקה. אבל צריך לדעת להבדיל את הנושא העיקרי, כן? שגרם את המועקה. מהו אותו נושא? זה דבר ראשון. הלאה. ב' ננסה לברר עם עצמנו, או גם עם אדם קרוב, את הסיבות השונות. מדוע נושא זה מעיק עלינו? כן? זאת אומרת, מה במגע ביני לבין אותו אירוע? כן? גורם לדבר הזה. יש אנשים שיוצאים החוצה מזג אוויר קודר, הם יחסים קצת לעצבות. יחסים לעצבות. מזג אוויר קודר. אין? אז קודם כל סגר. רגע, אני מרגיש שזה מין עצבות כזו. מה הסיבה שאני מרגיש לעצבות? מזג האוויר הקודר. זה יבחון הנושא. עכשיו, לא נסות לחפש את הסיבה, אני יודע פה, ושזה לא שייך. מזג האוויר הקודר. שאלה מספר 2. למה מזג האוויר הקודר גורם לי עצבות? זה ברור. שום דבר לא ברור. אין דבר כזה ברור. כן, שום דבר לא ברור. למה מזג האוויר, למה גורם לי? למה? כינוס, צמצום כוחות, דרישה להיכנס לתוכי, להתבוננות פנימית, אני לא רגיל בזה, כן, חוסר מרחב, פעולות שאני לא יכול... לא משנה. מה גורם לך עצבות במזג האוויר הקודם? זה שאלה מספר 2. כל אחד עם הסיבות שלו. מה הסיבה מדוע נושא זה מעיק עלינו? אז מה? יש אדם שזה מעיק עליו, יש אדם שזה לא מעיק עליו. יש אדם שמזג אוויר חורפי הוא מאושר. למה הוא מאושר? הכל נכנס לתרדמה, למצב של כינוס, כן? הכל נכנס למצב של, של, של התבררות פנימה. החורף מעורר אצלו אווירה של, של התקרבות לעצמו. הוא פחות מפוזר, הוא פחות מושפע מהחיצוניות. הטבע מתכנס, כל המולת החיים, כן, בעצם נרגעת, והכל מתחיל להתרחש בפנים, כמו שהעצים עכשיו, הכל נכנס פנימה, אין אלים, הכל יבש, הכל בפנים. איזה מין התכנסות פנימה כזו. יש אנשים שאוהבים את זה. זה בדרך כלל קורה לאנשים מופנמים. אנשים מופנמים בטבעם, הם אוהבים את החורף. הם אוהבים את המצבים השקטים. הקיץ לעומת זה, שכולם, רעש גדול, אווירה מוחצנת, וכולם כאלה באים לראות ולראות. זה קשה להם למופנמים. המופנמים אוהבים שהעולם נכנס למצב חורפי. הם מרגישים יותר בטוחים. זו השפה שלהם. בתוך המציאות של העולם המופנם, כן? בתוך המציאות המופנמת, המופנמים מרגישים שדברים קורים. כן? העולם מבחינת המופנמים, הוא מתרחש בפנים. שם זה נקודת המוצא שלו, בפנים. הוא גם יוצא החוצה, אבל עיקר החוויה זה במה שקורה בפנים, זה בעולם מופנם. גם אנשים אגב מופנמים שנמצאים בחברה, גם שם הם מופנמים. אם תסתכלו על אנשים מופנמים שנמצאים בחברה, הם תמיד יחפשו להם את המקום הבטוח שלהם. אם זה פינת הספה, אם זה פינת המטבח, אם זה צמודים לקיר בזווית השמאלית או בזווית הימנית, הם ידברו עם אדם, ואולי מקסימום עוד אדם, בדרך כלל אנשים שקרובים ומבינים אותם, והם צופים על כל המתרחש מנקודת מבט של מופנם. זה משהו אחר. כן? זה מאוד משמח אותם חורף. מאוד. כבר מעניין. אז הנה, אתה רואה שהמופנם, אין לו מועקה, אדרבה. המופנם מרגיש את המועקה דווקא במציאות של הקיץ. מה הסיבה שגורם לך? מועקה המצב זה. זה שאלה מספר 2. חשובה ביותר. יש להקפיד על הסדר. להקפיד על הסדר. לכת מן, מן הכלל אל הפרט. מהו הנושא? מה היה הסיבה שזה מעיק עליי? כן, אתם רואים, פה כבר נדרש להתבוננות. אתם רואים, פה, כן, ככל שאנחנו יותר יורדים לחקירת העומק של הסוגיה, כבר נדרש להתבוננות, מבט פנימה. עכשיו אתה לא תסתכל לשם, כמו שאתה רגיל בדרך כלל. אולי אתה רגיל בדרך כלל, תראה את ההוא, איזה ככה, כל מה מתעסקים עם העולמות החיצוניים. כן? עכשיו אתה צריך לעשות מאמץ, וזו פעולה שהיא לא רגילה. יש אנשים שמאוד רגילים להתבוננות פנימה. יש אנשים. זו השפה שלהם. רק על עצמי, לספר ידעתי. צער עולמי כעולם נמלא. רק על עצמי לספר ידעתי. אין להם בעיה לדבר על זה. יכולים לכתוב איזה שירים, רשימות, והכל רצוף ומלא בתיאורים פנימיים. תחושות, הרגשות, מלאכי נפש. יש אנשים כאלה. לך זה אולי קשה. ודווקא בגלל שזה קשה לך, שם יש או תמונה שמה ברכה גדולה. אז אתה עם כל הכבוד, כן? אולי דווקא בגלל שאתה רגיל תמיד, כן? לכבוד דעה על מה שמתרחש סביבך. עכשיו אתה, קדימה, תסתכל פנימה ותנסה לענות על השאלה. למה הדבר הזה מעיק? נתתי דוגמאות לגבי המופנם והמוחצן, מה מעיק על כל אחד ואחד, כן? זה מלאכי נפש. כל התיאור שתיארתי, זה מלאכי נפש. מקרה הזה, אני טיפוס מופנם, אז אני קצת יותר שייך באמת ל... אני חוגג במצבים של, של מופנמות. אני אוהב את זה מאוד. אבל, כן, אני מכיר את זה, מכיר את זה. מכיר את זה טוב. אבל כל אחד לפי עניינו, בכל אופן, צריך לעשות עבודה של התבוננות כלפי פנים. ננסה לברר עם עצמנו עם אדם קרוב. שימו לב, הוא צריך להיות מספיק קרוב. אתם רואים פה הביטוי אדם קרוב, הוא מאוד חשוב. כן? אדם קרוב זה אדם שהוא מכיר אותי. מכיר אותי. זה לא אדם שהולך שבי אחרי ההתנהלות החיצונית שלי. לא, הוא מכיר אותי. הוא יכול לבוא ולהגיד לי, זה לא מתאים לך. שמע, אני רוצה ללמוד כך וכך. לא, זה לא מתאים לך. לפי דעתי, מתאים לך יותר עם זה. הוא מכיר אותי מקרוב. לא עם התחפשות, הוא מכיר אותי מבפנים. יש אנשים כאלו. זה מערכות יחסים מסוימות מאוד. כן? אדם שמכיר. אדם שמכיר אותי זה לא אדם שיודע איפה אני עובד. או אדם שיודע בן כמה אני. או שמכיר אותי בעל פה איך אני נראה. זה לא העניין. אדם שמכיר אותי זה אדם שיודע להתייחס. שימו לב. להתייחס לקווי האופי האמיתיים שלי, ויודע לברור בין תפל ועיקר בקווי האופי שלי. הוא לא מתפתה אחרי תיאורים מלאכותיים של תחומי סוג שלי, של מה שבאמת מפריע לי, כן? הוא לא מתפתה. הוא יודע לבוא ולהגיד לי, לא, לפי דעתי זה לא מתאים. אז מה תגידי שהוא מכיר אותי יותר מני? התשובה היא מאוד פשוטה. כשאדם נמצא במצוקה, קשה לו לדבר על עצמו. כן? שמתם לב לזה שהרבה פעמים שואלים אותנו שאלה, בדרך פלא אנחנו צריכים להשיב על השאלה, אבל כשאנחנו שואלים את עצמנו את אותה שאלה, אנחנו לא צריכים להשיב עליה. מה קרה? כשמישהו שואל אותי את השאלה הזו, אני משיב תשובה, וואו, איזה תשובה. אבל כשאני שואל את עצמי את השאלה הזו, יש לי ספק. זה נקרא טובים השניים מן האחד. אין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים. לפעמים חבר טוב, הוא יודע להשיב על שאלות לגביי, הרבה יותר טוב מאשר אני יודע. זה לא אמור להיות כך, אבל צריך להבין, ברגע שאני חווה מועקה, אני חבוש בתוך המועקה. הרבה פעמים קשה להסתכל בחוץ. דווקא זה שהוא לא נמצא בתוך המועקה, ויחד עם זה הוא חבר טוב שלי, יש פה תרתי לטיבותה, יש פה שתי מעלות. הוא גם חבר טוב שלי, הוא גם, איך אומרים, חבר טוב שלי והוא מרגיש אותי, אבל יחד עם זה, הוא מחוץ לי, יש פה יתרון עצום. אז הוא כבר יכול להגיד כמה דברים. עכשיו, אם הוא לא קרוב מספיק, אז הוא לא מכיר אותי. הוא יותר מדי בחוץ, נקרא לזה ככה. יש לו את המימד האובייקטיבי, אבל אין לו את המימד סובייקטיבי. ברגע שאין לו את המימד הסובייקטיבי, הוא חסר הרגשה של מי אני. זה חסר, זה בעיה, זה בעיה. וזה נכון לגבי רוב האנשים שאנחנו מכירים אגב. עם כל הכבוד, סליחה שאני אומר את זה. יש לך פה חברים בישיבה וזה וזה. לא בטוח שהם, או כמעט בטוח, או נגיד בטוח, שרבים, רבים מהם, הם לא מדרגה של קרבה שמאפשר לך לעזור להם. אתה יותר מדי אובייקטיבי ביחס אליהם. יותר מדי מנוכר לעולם הרגשות שלהם. כן? אתה מכיר אותם, אבל מה שהם בוחרים לגלות לך, אתה לא מכיר אותם באמת. ואנחנו באים מסכות, אנחנו יודעים, זה כל אנחנו 60% מסכות. 60% מסכות. לא שקל כל כך להסתיר את האישיות הפנימית, אבל המסכות שלנו מספיק יעילות כדי לעמוד ולהתגונן בפני אנשים שלא מכירים אותנו. אז זה כבר מנטרל את האפשרות שאדם כזה יכול לעזור לי. אז לכן, מה שכתוב פה, אדם קרוב, כדאי שנדע שזה לא ההוא וההוא וההוא וההוא. אגב, אנשים, אני לא פוסל כמובן את מערכת היחסים שלי איתם. הם יכולים להיות טובים, להלוות ל-20 שקלים, לעשות כאן, לעשות שם, זה בסדר. אבל לא הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, יש להם, הם ממודרים בפניי, כלומר, או אני ממודר בפניהם. זאת אומרת, יכולים להגיע רק לרמה שלא מסווג. כן? למידע לא מסווג. אבל למידע מסווג שלי, כל שכן מסווג ביותר, אין להם כניסה למתקנים הסודיים שלי. כן? אגב, אותו עומק שגם לי אין כניסה. אני עובדה שכרגע אני לא מבין מה קורה לי. כן? אבל הם לא יכולים להיות אותה אנשים קרובים. שיכולים לעזור לי בזה. במסע פנימה. אלים קשים. אז לכן הביטוי אדם קרוב, זה מאוד חשוב, מאוד חשוב. כן, יש בנות אגב שמאוד אוהבות להתייעץ עם אמא שלהם. כן? לא רק בגלל שהאמא גידלה אותן, את גידלת אותי. לא בגלל. האמאות, כן, האמא מבינה את הבת הזו בצורה מיוחדת במינה. הבת הולכת להתייעץ. ועד כדי כך היא סומכת על אמא שלה, שמכירה את כל הניואנסים הכי דקים אצלה, שאפילו לפעמים, ואפילו בשנה הראשונה של הנישואין, היא תגיד לבעלה, אני הולכת לאמא, או תרים אליה טלפון. לעיני בעלה. עכשיו, זה דבר שיכול לגרום לבעל קצת אכזבה, וקצת מבוכה, וקצת פגיעה אפילו. יש לך בעיה, בואי נדבר. אתה לא יכול להבין אותי כמו אמא. אתה תבין אותי, עד 20 שנה. אבל כרגע אתה לא יכול להבין אותי. כן, גברים, חכמים גדולים, יודעים הכל לבד, כאילו. אבל זה, כן, גם בפני נשותיהם לא יגידו, כזה, אתה מבין, זה לא מכובד. אבל יכול להיות מצב כזה שהקשר בין בת לאמא היא כל כך עצום, כל כך עמוק, עד כדי כך שהיא תעדיף את האמא. כן? על פני הבעל אפילו. עם כל הכבוד לבעל. כן? אבל פה הוא לא מבין. אמרתי, עוד 10 שנים, עוד 15 שנה, נעבוד ביחד, נשמח ביחד, נסבול ביחד, נכיר אחד השני באמת. יבוא יום ונשאל אותך. אבל כרגע בעניין הרגיש מאוד מאוד הזה שצריך שם ידיעה מאוד אינטואיטיבית, מאוד לקרוא בין השורות, לא אתה הדמות. קודם כל, תודה רבה שאכפת לך מהמועקה שלי. אתה מאוד טוב, ברוך השם, קצת קוסטי אפילו. אבל אני רוצה מעבר. מה הנושא? למה זה מעיק אליי? זה אני לא יכולה, אני לא יכולה איתך. לא צריך להיעלב מזה. אמרו, כבר אמרנו לו פעם, שאהבה בין איש ואישה זה דבר שהוא נרקם במשך שנים לגבי שנים. הרבה הרבה חיים משותפים, צריך לסבול ביחד, צריך להתמודד עם בעיות ביחד. רק אז מגיעים לרמות ההיכרות העמוקות באמת. אבל שנה הראשונה, אף אחד שלא יצפה. שנה הראשונה, הקשר מבוסס בדרך כלל על גורמי משיכה שהם יותר חיצוניים. כן, יותר חיצוניים, כן? פחות גורמי עומק. אנחנו עדיין לא שם. עדיין לא הגענו. כן, איך אתה אומר, למקומות הנסתרים בזולת, זה מקומות שמגיעים אליהם אחרי מסעות מאוד ארוכים, מאוד ארוכים. כשמגיעים למקומות האלו, זה כבר רמת קשר אדירה, זה כבר הברית, היא נצרבת, כן, זה משהו, פלאי פלאים, כן, שמגיעים לרמת, אבל זה מסעות ארוכים, מסעות ארוכים. די, שאלה. כל יום בחיי הזוגיות הוא הזדמנות לעשות צעד אחד קדימה, פנימה. אל העולם הפנימי של האישה. כל יום, כל רגע, זה הזדמנות. כן? אתה יודע מה קורה לך בשעה שאתה שומע, כן, בעזרת השם, אשתך, מספרת לך סיפור שעבר עליה היום, ואתה מקשיב לה. עצם ההקשבה, הקשבה אמיתית, מפולשת, פתוחה, בנשימה עמוקה, אתה מסוגל לשקף את מה שהיא אומרת, לחזור לדברים שהיא אומרת. אתה יודע מה זה עושה לך בנפש? הקשבה כזו. אבל זה לא משנה מה היא אומרת, אגב. יכול גם לספר על איזשהו, הוא לא יודע מה, על פועה דוב, זה לא משנה. מה? מה זה עושה לך? גם על גמלה. אבל רגע, עליך. כן? ברגע שאדם מקשיב לאשתו באופן כזה, באמפתיה, בפתיחות, באכפתיות, זה יכול לשנות אותו. 10 דקות של הקשבה, 5 דקות של הקשבה כזו, זה מתחיל ליצור תמורות בתוך הנפש. מתחיל לזוז. מידת הענווה מתפתחת, מתחילה. לשלוח את הניצנים שלה, סובלנות, עין טובה. מה זה? כל הנפש מתחילה לרעוד. כן? מדברים להתפתח. מה זה? כמו בסרטים האלה, שנשמע גורי כבר שרואים את הצמיחה המהירה כזו לפי מצלמות. כן. זה דבר מדהים. העניין הוא שהקשבת האיכות הזו היא מאוד קשה לנו. מאוד קשה. גם שאנחנו מקשיבים ככה בצורה הזו, זה בעיקר אנחנו חווים מועקה במקום לחוות לידה. אנחנו בעיקר חווים את המועקה. ואז מתפתח בנו איזו הרגשה של, נו, מתי כבר תסיים? כן? ואז אנחנו לא מרוויחים. לא רק שלא מרוויחים, אנחנו מפתחים בתוך הנפש, כן, תכונות של קוצר רוח. מיסה, דחייה, כן, וכן הלכים. אבל חיים משותפים, חיים משותפים שמושתתים, שמתבססים על הצבת מטרות, ללכת לקראת הזולת, להיות שותף אמיתי איתו. חבל הזמן. זה דברים שמביאים אותנו לרמות קשר כל כך עמוקות, כל כך עמוקות. זו גם הסיבה שלא קשה כך להתגרש, להרבה זוגות. כן? הרבה זוגות שמתגרשים, כן? לא קשה להתגרש, כי מעולם לא היו בפנים. הם לא, מעולם לא היו בפנים, בתוך הזולת. עכשיו, אני לא מזלזל בקשר שנוצר בכל זאת, בפרט שמדובר על זוגות, כן? שהתגרשו אחרי שהיה להם 2-3 ילדים, ובכל אופן האישה כמה פעמים שטפה את הבית, והבעל חזר לבית נקי. כל הדברים האלה פועלים על הנפש. ודאי, יש יחסי גומלין, זה פשוט. כן, זה פשוט. נוצר פה משהו, כן? בוא נאמר, זה לא ככה, אבל זה ככה. גם זה קשה להפריד, גם זה כואב, גם זה חיתוך בבשר החי. אבל זה עדיין לא זה, כן? זה לא זה, זה לא הדבר הזה, כן? כן? קשר ברמה כזו, כן? חלילה, אם יש פרידה, אם זו תוצאה מהתאלמנות, למשל, כן? מערכות יחסים שמאוד מאוד עמוקות, ופתאום חווים התאלמנות, או האישה, או האיש, זה דבר קשה ביותר. אלמנות, כן? מאישה שאהבת, שעבדת איתה, שהשקעת בה, כן? אני זוכר פעם הייתה לי איזו תאונת דרכים, זה מאוד מצחיק, אני אומר, להבדיל, כן? לא בדיוק מצחיק, זה מראה על משהו, אבל הייתה לי תאונת דרכים קטנה, ערב שבת, ממש סמוך להדלקת נרות, כן? פתאום ככה יצאתי עם איזה כביש צדדי בנתניה שם, ובכביש הראשי מישהו הגיע שם, לא הבחנתי בו, ונכנסתי בו, השם ירחם, כן? הוא נסע ישר, נכנסתי לו בדלת הימנית. אני נכנסתי בו, כן, ישן. נכנסתי בדלת הימנית, לפני הרבה שנים, 13-14 שנה. נכנסתי לו בדלת הימנית. זה היה רכב כזה יחסית ישן, אבל אני נראה שהוא מאוד, מה שנקרא, שמור היטב. היה בפנים נהג רוסי. מהעלייה של שנות ה-70 כזה. חבר'ה אלה והוא יצאתי מהאוטו, הוא יצא מהאוטו, התחיל לבכות. וואו, אמרתי, למה אתה בוכה? הכל יהיה בסדר, ביטוח ישלם לך איזה זה, יהיה בסדר, אני לא אזוז מכאן, עד שלא תקבל את כל הפרטים, בוא נשתה משהו בבית הסמוך. היה איזה בית סמוך, יצאו, שמעו את הדפיקה, יצאו החוץ לראות, הזמינו אותנו לבית, לשתות, הוציא לנו קנקן לימונדה כזה. כן, ודאי, כן, ודאי. ברחוב אנפורנה, כן, אתה מנתניה, מה? לא, אתה לא, אתה מבית סוף. בקיצור, אמרתי לו, בוא, יהיה בסדר, הוא אומר לי, מה יהיה בסדר? זה הרכב שאני אוהב, אני לא רוצה אחר. אני מסתכל בתוך האוטו, אני רואה את כל הדשבורד עם צמר ארנבות, כל הכסף, הכל האוטו, מה זה, אתם מכירים את הטיפוסים האלה? רכב ישן, הוא לא מחליף אותו, כולו מוקפד. תביעת האצבעות שלו על כל מקום ברכב, זה... הוא לא רוצה להחליף את הרכב. הוא לא רוצה חדש, הוא רוצה את זה. אני אומר, להבדיל לפי הבדלות. זה אדם שמשקיע ברכבו. מה נגיד אדם שמשקיע באשתו? סליחה על הביטוי, כן, כאילו זה מניה. אבל אדם שמשקיע באשתו, איזה קשר מוצר. איזה קשר מוצר. כל היום אצלך פה, כל יום. כל היום פה. אתם כאילו אחד. זאת אומרת, דרך המחשבות שלך היא זורמת. כן, כל מחשבה היא מחשבה של אנחנו, זו מחשבה כזו. ועל זה צריך להשקיע. טוב, בקיצור, זה בנושא של קרבה. אני רק רוצה לסיים את התרגיל, תסתכלו מה שכתוב שם בג'ימל. כן, אנחנו מתקדמים, יש פה איזשהו סדר, כן, אתם רואים? מהו הנושא? מהם הסיבות שנושא זה מעיק עלינו? ג'ימל, במידה והצלחנו לזהות את הסיבה לכך, את הנושא וסיבה, סיבת המועקה, איזה רגש התעורר בנו בעקבות כך? תראו כמה זה חשוב להגדיר את רגש המועקה. כן? איזה רגש התעורר בנו? איזה? עצבות, פחד, חוסר ביטחון. חשוב להגדיר. חשוב להגדיר. כן, מילים. איזה רגש התעורר בנו בעקבות כך? כן? נועם, איזה רגש התעורר בך בעקבות כך שאמא העירה לך על הטיפול הכושל בביתך? כן? הבועות הרוח של ביתך. איזה רגיש התעורר? חוסר אמון מצד האמא, מחזיקה אותי ילד קטן שלא מבין, לא אכפתי, הרגשתי דחוי, לא מוערך, חשוב. המילים האלה חשובות, כן? בלי המילים האלו לא נוכל לגשת לשלב של באמת הרפואה השלימה. דלת, אם לא הצלחנו למצוא את הסיבה, האם המחשבה שנצליח להבין את הסיבה לכך, מעוררת בנו רגש מסוים, השאלה הזו היא מכוונת למה? כן? למה היא מכוונת? כן? לבדוק. האם אתה מבין, גם אם לא הצלחת לזהות הסיבה, אבל עצם מחשבה שתדע את הסיבה, עכשיו אתה לא יודע אותה. אולי עוד שעה תדע אותה. אולי שתפגוש את החבר הטוב שלך מקריית שמונה, שכרגע אתה באילת והוא בקריית שמונה. יש טלפונים, בסדר. אבל בכל אופן, אני רוצה להיפגש איתו. טוב, אז גדי באמת עולה מקריית שמונה לירושלים, אני אבוא מאילת לירושלים. עצם הידיעה שאנחנו ניפגש ביום רביעי בירושלים ונדבר על הנושא, מה זה עושה לך? הקלה. טוב מאוד. זה בא לבחון, התרגול הזה בא לבחון את הנחת היסוד שמודעות יוצרת הקלה. אם כן, זה ארבעת התרגילים. אני מניח, או מקווה, או מתפלל, כן, שבעצם לא נגיע לדלת, אלא כבר נצליח לעמוד בתרגיל ב' וג', כן? א', ב' וג', הגדרת הנושא, כן? הגדרת הנושא, הסיבות אליו, והגדרת הרגש של המועקה, כן? וזה כבר, בחומר הגלם הזה, אנחנו נוכל לעשות את העבודה הנהדרת לקראת התיקון. אבל גם אם לא הצלחנו בשלושת אלו, דיין, עצם המחשבה שהדבר יעלה בידינו ביום מן הימים, בשעה הקרובה, ביום הקרוב, בשבוע הקרוב, הדבר הזה אמור לגרום לנו הרגשה, לגרום הרגשה של הקלה. טוב, נצור כאן. זה ארבע, אני מושלם. ארבע ושתי דקות. מה הוא?
התהליך הזה הוא לא מלא?
התהליך הזה? לא, התהליך הזה אמור לאפשר לנו מקטע מסוים של המשימה. זה מקטע מסוים. יש עוד שלבים אחרי זה. הוא שייך למקטע הזה. כן? למקטע, כן? שיעזור לנו להרגיש את ההקלה, כן? במציאת הסיבה. זה הכל. אמרנו, כל תרגול הוא בא בעצם ליישם שלב תיאורטי אחר. השלב התיאורטי שעסקנו בו ביומיים האחרונים, זה היה הנחת היסוד של מודעות יוצרת הקלה, שחרור ושמחה. תרגול כדי להגיע לאותה הרגשה.
שמחה יוצרת.
כן, לא, שמחה. לא, אוקיי, השמחה היא כבר שייכת לשלב היצירה. אחרי שאתה מברר את הנושא, אתה יכול ליצור מצב חדש. בעצם לזרוק את המועקה הצידה. השמחה היא הצד היצירתי יותר, כן. שלב יותר מתקדם. פה אנחנו מדברים בעיקר על שלב ההקלה.